ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף נון ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד, 20 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוך הגמרא, נסתכל בשוליים. יש לנו כמה כיתובים, מבנה כללי, רואים צורת קופסת אש. הוא מדגיש את הביטוי מזבח שנפגם. והעניין הזה ממשיך עד דף סמך עמוד א'. הנושא סלש מבנה שאתם רואים, רואים את צורת כתר, וזה מבליט את השמות רב, ואחר כך עוד כמה שורות רבי יוחנן. מחלוקת רב רבי יוחנן בעניין קודשים שהיו קיימים בשעה שנפגם המזבח. לרב אינו פסול אלא אלו שנשחטו באותה שעה. לרבי יוחנן אף אלו שהיו באותה שעה אף אבי שלא נשחטו אלא אחר תיקונו נפסלו משום דנראו ונדחו. כלומר היה מצב שהם היו ראויים, וכשנפגם המזבח נדחו, ולכן לא חוזרים להיות ראויים אף על פי שתקנו את המזבח אחר כך. הגמרא, אמר רב, מזבח שנפגם, רק תשימו לב, יש לנו פה מספר רומאי 2, הוא מצביע על דף סמך עמוד א', כפי שאתם יכולים לראות בסמך עמוד א', לקראת החלק האחרון של הדף, רואים עוד פעם התייחסות למזבח שנפגם, אמנם בהקשר אחר. אז רב אומר, מזבח שנפגם, כל הקודשים שנשחטו שם, ובעזרה, פסולים. מקרא היה בידינו ושכחנו. כי סליק רב כהנה אשכחי לרבי שמעון ברבי דקמר משום רבי ישמעאל ברבי יוסי מניין למזבח שנפגם שכל הקודשים שנשחטו שם פסולים שנאמר וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך וכי עליו אתה זובח. מה, לא שוחטים על המזבח, זה לא המקום המיועד לשחיטה, אלא עליו, מה הכוונה? כשהוא שלם, כשהמזבח שלם אתה זובח, ולא כשהוא חסר. אז המילה עליו הוא כמו בשבילו, כלומר וזבחת עבור המזבח כשהמזבח שלם. זה הדרש את עולותיך, מתי? ואת שלמך, כשהוא שלם. כשהוא שלם אתה זובח, אבל אם שחטת את הקורבן בזמן שהמזבח היה נפגם, אז הקורבן פסול. אמר, עכשיו אחרי ששמענו את הפסוק הזה, רב כהנה שהוא מקודם אמר היה פסוק אבל שכחנו, אף כאן אומר היינו קרא דשתמית ליל רב, זה הפסוק שהיה נשכח מרב מקודם. לא רב כאן אמר אלא רב אמר שהיה לנו מקרא בידינו ושכחנו, וכעת אחרי שרב אומר את הדין הזה ושומע את הפסוק, אז הוא אומר זה הפסוק שרב שהיה נשכח מרב. ורב יוחנן אמר אחד זה ואחד זה פסולים. כלומר לא רק קורבנות שנשחטו בזמן שהמזבח היה פגום, אלא גם אלו שהיו קדושים וחיים, קדושים וחיים באותה שעה שנפגם המזבח. עכשיו יש לנו בעל חי שהוא קורבן, נפגם המזבח, האם אפשר לשחוט אותו, את הקורבן הזה? לא. אם מתקנים את המזבח אחר כך, האם אז יהיה אפשר? אז רבי יוחנן אומר לא, כי הם נפסלו, למה? כי הם היו קדושים לפני שנפגם, זה כוונה נראו, הם היו ראויים אז, אבל נפגם המזבח ואז נדחו, לא יכלו לשחוט אותם אז. הם עדיין חיים, האם אפשר לשחוט אותם אחרי שתוקן המזבח? לא, זה נקרא נראה ונדחה, ואם יש מצב כזה הוא אינו חוזר ונראה. אפשר לראות את זה ברש"י, שלוש שורות מתחת לגמרא, אחד זה ואחד זה, בין שנשחטו בשעת פגימתן, בין שנשחטו אחר תיקונו. פסולים כל הקודשים שהיו קדושים באותה שעה, באותה שעה שנפגם במזבח, לפי שנראו ונדחו. וכסבר, בעלי חיים נדחים כשחוטים. זה עצמו דבר שהוא שנוי במחלוקת. אם אומרים המושג של נדחה כשמדובר בבעל חי, נחזור לגמרא. מטבעי כאן קושיה ארוכה, וזה יהיה קושיה על רב. כל הקודשים שהיו, יש כאן קטע שאנחנו סימנו בסוגריים, אנחנו נדלג על הסוגריים בינתיים, יש לנו כוכבית בשוליים שאומר אחרי הסוגריים מופיע הלשון המתוקן, אז אם נדלג קודם, אומר כל הקודשים שהיו עד שלא נפגם המזבח ונפגם ואחר כך נתקן, נתקן המזבח, פסולים. מה זה? מה אנחנו מתארים פה? רואים שדבר שהיה נראה נדחה שוב, נראה ונדחה, וזה לא, לא, לא כשיטת רב, זה כשיטת רבי יוחנן. נחזור כעת על השורות שדילגנו עליהם. המשולשים מראים ניסיונות להגיע ללשון המתוקן. כפי שאמרנו מקודם, הקטע שבתוך הסוגריים לשון אינו מתוקן. עכשיו עוד פעם הביתה, כל הקודשים שהיו עד שלא נבנה המזבח ואחר כך נבנה המזבח, פסולים. הגמרא שואלת פה, נבנה? מה אתה מדבר על מי שהקדיש משהו לפני בניין המזבח? באותה שעה לא היה אפשרות להקריב אותו בכלל. תחויים מעיקרה ננהו, הם לא היו ראויים מההתחלה. ואם אנחנו נשאר עם הפירוש הזה, אז יהיה לנו קושיה על המן דאמר שמופיע בכמה מקומות בשס, שדיחוי מעיקרה לא הווה דיחוי. הסברנו מקודם בשיטת רבי יוחנן מושג שנקרא נראה ונדחה. אם צריכים לשקול מה יותר בעייתי, מה יותר חמור, מה יותר פסול, כבר נגיד שהמצב של נראה ונדחה הוא יותר גרוע. מה הדין במצב של, שבהתחלה לא הייתה ראויה, זה נראה נדחה מעיקרה? זה שנוי במחלוקת. ואם אנחנו נפרש את המקור התנאי כאן, שכל הקודשים שהיו עד שלא נבנה המזבח ואז תגיד הם פסולים, אז יהיה לנו קושיה על המן דאמר שנדחה או דחוי מעיקרה אינו נחשב נדחה. אלא פירוש שני, שוב פעם אנחנו מדברים על קודשים שהיו עד שלא נהרס המזבח, משמע בימי נבוכדנצר בזמן חורבן הבית. אז כל הקורבנות, הקודשים שהיו לפני אותו נקודת זמן של חורבן, ואנחנו רוצים להגיד הם, ואחר כך נהרס עוד פעם, קראנו אלא עד שלא נהרס המזבח, ואז מה? אתה רוצה להגיד ש הם פסולים מתי? בזמן שיבנה המקדש עוד 70 שנה נהרס איזקון להו, הם יהיו בפסול זקין, קורבן זקין, עד שבכלל נגיע לבניין בית שני. ורשי מוסיף פה, אם זה הפשט, כל הקודשים שהיו עד שלא נהרס, ואז הזמן הבא שיהיו ראויים זה בבית שני, פשיטה שהם פסולים. כי בתחום פסול מום נחשב גם כן הזקין. אז זה לא הפירוש, לא צריכים מקור תני לספר לנו דבר שהוא פשוט מדי. אלא עד שלא נפגם המזבח, זה היה לנו קורבנות בהמות שהוקדשו לפני שנפגם המזבח, אז מה גדרם? הם ראויים. ומה קרה? ונפגם, ואז נדחו. ואחר כך מה, למה נדחו? כי בזמן שהמזבח נפגם אי אפשר להקריב עליו, ואחר כך נתקן. אז יש לי את הקורבנות האלו, ואחר כך נתקן המזבח, פסולים. אז עכשיו זה נגד רב, כי רב אמר שפגימת המזבח זה פוסל רק קודשים שנשחטו באותו זמן, לא קודשים שסתם היו. לפי רבי יוחנן, נכון, גם קודשים שהיו לפני הפגימה ואז נפגם, הם כבר יהיו פסולים, למרות שאחר כך תקנו את המזבח. אבל לפי רב, זה לא היה אמור להיות פסול. כי ראינו מקודם ברשי, המושג שבעלי חיים נדחים, רב לא בדעה הזאת. אם זה עדיין בעל חי, הוא לא ידחה, רק אם הוא נשחט בזמן שהמזבח היה פגום. אבל שוב פעם, כאן רואים שגם הוא לא נשחט, קושיה על רב. הגמר עונה, ולא תירוצי כמה תרצית, לא עשינו כאן טיפול בלשון של המקור הזה, עשינו הרבה טיפול, עברנו שלושה שלבים עד שהגענו לאיזושהי נוסחה שנקבל. אז אם אתה כבר מתקן את הלשון, תגיד שנשחטו, כלומר במקום המילה שהיו, תקרא מההתחלה את הברייתא, כל הקודשים שנשחטו עד שלא נפגם המזבח ואחר כך נפגם. אז זה מה שרב אמר מקודם, מזבח שנפגם, כל הקודשים שנשחטו שם פסולים. אז זה יהיה הפשט לענייננו. רק לשם דיוק, רק נחזור על התיקון. מאחר שאמרנו שהמקור הוא משובש והיינו נאלצנו לתקן אותו, אז רב אומר, אז תגיד כל הקודשים שנשחטו בזמן שהמזבח היה פגום, זה מה שפסול. אבל אם היה בהמה שרק הקדישו אותה לקורבן אבל לא נשחט, ואז נפגם המזבח ואחר כך תקנו אותו, לפי רב הקורבן יהיה כשר. שואלת הגמרא, ויאמר רב גילה, למה רב מזבח שנעקר מקטירים קטורת במקומו? מדובר פה על המזבח הפנימי, וחושבים שאותו דין יהיה למזבח החיצון. אז מה נוצר עכשיו? יהיה לנו קשיא דרב הדרב, כי רב אמר ליאל, אם נפגם המזבח וכל שכן אם נעקר המזבח ואז שחטו קורבן, הוא יהיה פסול. ופה רואים, אפילו אם הוא המזבח נעקר, עדיין אפשר לפעול מקטירים קטורת. הגמרא עונה, קשיא, סליחה, כדאמר רבה, מודה היה רב יהודה בדמים, נראה הכוונה בזה אחר כך. הוא מודה בעניין זריקת דם שצריך מזבח. החנמי מודה רב בדמים שצריך מזבח. עכשיו הזכרנו רב יהודה מודה בדמים, מה, על מה מדובר? מה היא רב יהודה? וזה מביא אותנו ללמוד גמרא שממשיך הדף סמך עמוד א'. דתניה, יש לנו תוספת כיתוב בשוליים, נושא כללי. אנחנו מציינים הדף סמך עמוד א', מידות המזבח. נושא, מחלוקת תנאים רבי יהודה ורבי יוסי, אם היה צורך בימי שלמה המלך לקדש את רצפת העזרה בקידושת מזבח. אנחנו רק נגיד בקיצור שלפי רבי יהודה קידשו את הרצפה. לצורך מה קידשו את הרצפה? לצורך האפשרות להקטיר אימורי קורבנות על הרצפה. אגב, ראינו בעבר שהיה בסוגיה של הולכה שברגל או שלא ברגל, דף יוד דלת עמוד א', בנושא של הקטרת הבזיחי לבונה של לחם הפנים על רצפת העזרה. אז לגבי הקטרות לא צריך דווקא המזבח לפי רבי יהודה, אבל כדי שנוכל לקיים זריקת הדם, לגבי זה לא נגיד שקידשו רצפת העזרה. זה הכוונה שמודה היה רבי יהודה, למרות שהוא אומר שלרצפה יש מין קידושת מזבח, אבל לא לגבי זריקת הדם. אז גם לגבי דבריו של רב, נכון שמזבח שנעקר, לגבי דיני הקטרה אפשר להסתדר גם בלי המזבח, אבל לגבי זריקת הדם, שכמובן זה בא אחרי שחיטת קורבן, אם המזבח נפגם, כלומר המזבח נפגם, שחטתי קורבן ועכשיו אני צריך לזרוק את הדם, אבל המזבח נפגם, ורב למרות שהוא אמר מזבח שנקם מקטירים תורת במקומו, אבל לגבי זריקת הדם אי אפשר להסתדר במזבח שנעקר, ובפרט במזבח שנפגם. אז לכן רב מקפיד על שלמות המזבח לגבי מתן דמים, בזמן שהוא לא מקפיד על שלמות המזבח לגבי דברים אחרים, כמו הקטרת הקטורת. אז אנחנו הקדמנו קצת את הגמרא, ועכשיו ניכנס לברר מה המקור שבו נמצא דבריו של רב יהודה שנאמר כאן מודה רב יהודה בדמים שצריכים מזבח. שוב פעם, מהי רב יהודה? דתניה, מביאים כאן פסוק מספר מלכים בהקמת בית המקדש בזמן שלמה המלך. ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר, כי מזבח הנחושת אשר לפני השם קטן מאחיו. דברים ככתבן, דברי בידה. הוא אומר, יש לקרוא את הדברים האלו כפשוטן. ומה משמעות הפשוטה פה? שלמה המלך נאלץ לקדש את תוך החצר, דהיינו רצפת העזרה של בית המקדש, כי המזבח שעשה משה רבנו היה קטן, לא היה אפשר להקטיר בזמן הקמת המקדש, בזמן חנוכת בית המקדש, לא היה אפשר להסתדר עם המזבח שעשה משה, המזבח הנחושת שעמד בחצר המשכן. זה מבחינת פשט הפשוט. ברש"י שלוש שורות מהסוף, דברים ככתבם, שקידש את הרצפה כולה לשם מזבח, להקטיר עליה. לפי שהיה המזבח קטן מיחיל עולות ושלמים שהקריבו לחנוכת המזבח, ואמינו לכמן רבי יהודה אחי משמע קרא כי מזבח אבנים אשר תחת מזבח נחושת קטן היה. אז הפשט הפשוט הוא כולל אפילו לא רק המזבח הנחושת שיצר משה רבינו בזמן המשכן, אלא גם מזבח האבנים שבנה שלמה במקום אותו מזבח הנחושת היה קטן מהכיל, לא היה יכול להכיל את מספר רב הקורבנות שהעלו בזמן חנוכת בית המקדש. נמשיך בגמרא. אמר לי רבי יוסי, אנחנו ממשיכים לעמוד בית, ולא כבר נאמר אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. הכוונה על המזבח, המזבח הנחושת שעשה משה. ובבית העולמים הוא אומר בחנוכת בית המקדש, ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לשם בקר 22,000. אז יש לנו פה, נגדיר את זה כיחסות בין מזבח הנחושת שהיה עליו אפשר להקריב 1,000 קורבנות, ומזבח שעשה שלמה 22,000 קורבנות. זה יחס לבינתיים. לפי שנתקדם בגמרא, נפנה לשוליים. יש לנו כאן נושא, ואנחנו קוראים זה המשך. לפי רבי יוסי, מקום המערכה של מזבחו של שלמה היה פי 400 משל מזבחו של משה. מה שאין כן לפי רבי יהודה, ולפי חשבונו, יוצא דשל שלמה היה גדול רק פי 11. אנחנו במשך הגמרא אנחנו ניכנס לחשבונות האלו לראות את המספרים ומאיפה הבאנו אותם, אבל כעת אנחנו חוזרים לגמרא. בינתיים אנחנו שומעים את דבריו של רבי יוסי כתגובה לדבריו של רבי יהודה. רבי יהודה אמר שהיה אילוץ לקדש את הרצפה כדי לאפשר הקטרת הקורבנות בזמן חנוכת המקדש. כבר גילינו שמדובר על 22,000 קורבנות. לפי רבי יהודה המזבח שבנה שלמה לא הספיק להכיל את כמות הקורבנות האלו. רבי יוסי אומר, מה פתאום? המזבח שעשה משה היה אפשר להקריב עליו 1,000 עולות. ככה כתוב, 1,000 עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. ובקשר למזבח שהוא עצמו בנה בהקמת בית המקדש, כתוב ששלמה הקריב 22,000 קורבנות. ממשיך הגמרא, וכשאתה מגיע לחשבון עולות ולמניין אמות, זה גדול מזה. לפי חשבון מזבח האבנים של שלמה אפשר לומר שהיה פי 400, והיה די גדול להכיל קורבנות של יום חנוכת המקדש. זה המשמעות של המשפט שקראנו ונקרא עוד פעם, כשאתה מגיע לחשבון עולות ולמניין אמות, זה גדול מזה. המזבח שעשה שלמה היה די גדול להכיל את מספר הקורבנות, את כל 22,000, אלא מהו קטן מהכיל? אז מה המשמעות של הפסוק? ראינו לפי עצר רבי יהודה היה צורך לקדש את הרצפה כי אותו מזבח שבנה שלמה במקום מזבח הנחושת היה קטן מהכיל. לפי מה שרבי יוסי אומר, מה המשמעות של קטן מהכיל? אלא מהו קטן מאכיל. אז הגמרא עונה, הביטוי הזה, קטן מאכיל, לא הולך על מזבח אבנים, אלא הוא חוזר על המזבח של משה. כאדם אומר לחברו, פלוני ננס הוא, הוא פסול לעבודה. רשי אומר, אנחנו נקרא ביחד רשי באמצע שורות הקצרות, דיבור מתחיל, אלא מה הוא אומר, קטע מיחיד, לאו במזבח אבנים כמה, ומשום ההוא יומה, אלא, זאת אומרת, הביטוי קטע מיחיד לא שייך למזבח האבנים, או בגלל שבאותו יום, אותו מזבח האבנים לא היה מספיק, זה לא הפירוש, אלא, למזבח הנחושת כמה, הוא בא לפוסלו לעולם, לא איזה משהו חד יום, אירוע חד פעמי, אלא הפסוק אומר שעכשיו הגענו למצב שנשבית את פעולת מזבח הנחושת שסילקו, הם סילקו אותו בבניין בית המקדש, ומה שתלה כתוב קוטנו בעולות של אותו היום לשלם על ינקת, זה ששייכו את הקטנות המזבח בגלל עולות שהיו צריכים להקריב אותו יום, זה נקרא לשון מעליה, לשון סגי נהור, כי אנחנו פה מדברים על השבתה עולמית, אז מאחר שמדובר על דבר קשה או חמור כזה, אז היה צורך לנקוט בלשנה מעליה ושייכו את זה לקורבנת שאותו היום. רשי אומר, כאדם שאומר לחברו, באדם שנפסל, ננס פלוני, לשנה מעליה, ולא אמר נפסל פלוני. הוא פסול לעבודה, לאו מסקנה דאדם אומר, בגמרא, ראינו כאדם אומר לחברו פלוני ננס הוא, אבל ההמשך של המשפט הוא פסול עבודה, זה לא מה שאותו אדם אומר לחברו, אלא רבי יוסי כאמר לה, ואותו פלוני פסול לעבודה, והוא קורא לו ננס. אז הביטוי קטן ליחיד, שוב פעם, זה שייך למזבח הנחושת ומשביטים אותו, כי הוא כבר לא מספיק בגודלו כדי להכיל את הקורבנות מתקופת בניין בית המקדש ועלה. אז לכן אומרים קטן בלהגיד פסול, זה מין לשון מעליה. נחזור לגמרא, ורבי יהודה שפיר כאמר רבי יוסי, עוד לא נכנסנו למספרים והחשבונות, אבל לפי דבריו של רבי יוסי, מזבח שבנה שלמה היה פי 400 מבחינת שטח למערכת האש שהיה על ראש המזבח, פי 400 מהמזבח שעשה משה. ואם המזבח שעשה משה היה אפשר להקטיר עליו 1,000 קורבנות ביום, אז מזבח שעשה שלמה היה מספיק להקריב עליו 400,000, ולא הקריבו 400,000 באותו יום של חנוכת המזבח, הקריבו רק 22,000. אז אין, לכאורה אין צורך לקדש את הרצפה, היה המזבח מספיק גדול לתפקד ולהכיל את הכל. לכן הגמרא שואלת, לפי מה ששמענו בדבריו של רבי יוסי, הוא נותן תשובה מוחצת לרב יהודה. אז לכן כאן הגמרא תמאה, רב יהודה שפיר כמה רב יוסי, למה היה צורך לפי מה שאמרנו, לא מה שאמרנו, לקדש את הרצפה? תשובה, רב יהודה לטעמי, דאמר מזבח שעשה משה גדול היה, לא היה את ההפרש כמו שאמרנו מקודם בשמו של רבי יוסי, כי לפי רבי יהודה המזבח שעשה משה היה יחסית גדול, אני לא אומר גדול יותר מהמזבח של שלמה, אבל יחסית גדול למה שתיאר רבי יוסי. רש"י אומר, מזבח של משה גדול היה, וכשאתה מגיע לחשבון עולות ומניין עמות שבשניהם, נמצא של שלמה קטן לפי הצורך. אנחנו נבין את ה... גם הביטוי הזה כשנצעוד קדימה בגמרא. דתניא, אנחנו מביאים כאן מקור שמופיע בו גם רבי יוסי וגם רבי יהודה. דתניא, וכאן אנחנו מצטטים פסוק משמות פרק חז פסוק א', והבאנו את הפסוק בשוליים כאן בגמרות המסומנות. נקרא את זה ביחד. ועשית את המזבח עצי שיטים, חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב, רבוע יהיה המזבח ושלוש אמות קומתו. הגמרא, דתניא, חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב, דברים ככתבם, דברי רבי יוסי. מעניין בביטוי דברים ככתבם, לפני כן בהתייחסות לפסוק במלאכים רבי יהודה אמר דברים ככתבם, כאן בהתייחסות לפסוק הזה בשמות רבי יוסי הוא אומר דברים ככתבם. עכשיו אם אתה אומר שהמזבח היה סך הכל רוחב, זה היה מידת השטח 5x5, זה כשאתה מודד את המזבח נגיד מהמקום הכי רחב שבו, נגיד מהיסוד. אז אם אתה רוצה לדעת את שטח שהיה פנוי למערכה, אז אתה צריך להוריד קודם אמה בשביל היסוד, עוד אמה בשביל הסובב, עוד אמה בשביל מקום הקנות, ועוד אמה בשביל מקום הילוך הכהנים. אז יישאר לך במצב כזה מעט מקום בשביל בשביל המערכה. אני רוצה לתקן טעות לפי החשבון שאמרתי עכשיו. אם אתה אומר 500x500 ככתבם, ואז יישאר רק אמה אחת למערכה, איך הגענו לאמה אחת? מאחר שמזבח שעשה משה, כך אתה אומר פה דברים ככתבם, וראינו גם שלוש אמות קומתו, המזבח לא היה גבוה. לא היה במזבח של משה אמה יסוד ולא אמה סובב. אז אם נוריד את המספרים האלו, אנחנו בעצם מורידים את האמה אחת שהיה בין הקרנות על ראש המזבח, ואמה אחת להילוך הכהנים. וזה, שתי אמות האלו מורידים מכל הכיוונים, אז נשאר אמה אחת מרובה באמצע, שזה המערכה. זה החשבון לפי רב יוסי. ועל אותו מזבח שמשה עם מקום מערכה של אמה מרובה, אמה על אמה, הקריבו 1,000 עולות. זו שיטת רבי יוסי. רבי יהודה אומר, נאמר כאן רבוע. הפפיון שרואים מדגיש את המילה נאמר, ובמבנה בשוליים כתבנו הדגשת הגזרה שווה של רבי יהודה ושל רבי יוסי לצורך הגמרא בדף סמך עמוד א'. אז רבי יהודה אומר, נאמר כאן רבוע בשל משה, ונאמר להלן בעניין במזבח של בית המקדש רבוע. מה להלן? מאמצעתו היה מודד, אף כאן מאמצעתו היה מודד. כמו שבבית המקדש המדידה הייתה מנקודת האמצעי חוצה, גם במזבח של משה המספרים שאנחנו שומעים הם מהנקודה האמצעי החוצה. מה זאת אומרת? בחמש אמות שאמרנו, חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב, אם אתה מודד את זה מן האמצע החוצה, אז יוצא שהמזבח של סן משה הוא 10 על 10 אמות. וממשיך הגמרא, והתה מנהלן של בית המקדש, שאמרת שהמדידה הייתה מאמצע המזבח, לכתיב בספר יחזקאל, הפסוק מופיע. רק נציין שהמזבח שמוזכר בספר יחזקאל היה גדול משל שלמה המלך. וכאן כתוב, והריאל זה מקום המערכה, 12 אמה לכל רוח, או אינו אלא 12 על 12. כשהוא אומר אל ארבעת רבעיו, מלמד שמאמצע הוא מודד 12 לכל רוח. עכשיו נפרט ונרחיב החשבון לפי רב יהודה, ובסופו של דבר למה הוא סבר שצריכים לקדש את הרצפה. אם המדידה שרואים בפסוק הוא מהאמצע, אז המזבח של משה שהתורה אומרת חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב, המדידה הוא מהאמצע, אז המזבח של משה היה בעצם 10 אמות על 10 אמות, זה רוחב המזבח. עכשיו צריכים להוריד מה10 על 10 מקום הקרנות, מורידים אמה מכל צד, ומקום הילוך הכהנים עוד אמה מכל צד. אז מה נשאר למקום המערכה? אז אם מורידים 2 אמות מכל צד, אז זה משאיר, אז הורדנו 4 אמות מה10 על 10, אז נשאר לנו למקום המערכה 6 על 6. עכשיו אנחנו יודעים שעל מזבח של משה שמידתו מבחינת המערכה 6 על 6, היה ניתן להקריב 1,000 עולות. המערכה, וזה לא מובא פה בגמרא באופן מפורש, אבל רש"י כן מביא את זה, מקום המערכה של מזבח שבנה שלמה היה 20 על 20. השאלה, מה היחס בין 6 על 6 ל-20 על 20? אולי נגיד, מה היחס בין 36 אמה מרובה ל-400 אמה מרובה? אז אנחנו נקצר את הדרך. רש"י פה מעריך בעשיית החשבון, יש לנו גם ציור שמלווה את הרש"י, אבל למסקנת הדברים אפשר לראות את זה ברש"י בדימו המתחיל. אף כאן רש"י מביא במסקנה שנמצא של משה אחד מ-11 כשל שלמה. זאת אומרת, מזבח של שלמה היה פי 11 מזה של משה. אנחנו שוב פעם מתמקדים בגודל המערכה, פי 11, בסדר. בשל משה 1,000 עולות הקריבו, פי 11 זה 11,000 עולות ניתן להקריבה של שלמה. מה לעשות אם באותו יום של חנוכת המזבח היו מקריבים 22,000? אז המזבח של שלמה לא מספיק, כי לפי החשבון שאמרנו, המזבח של שלמה היה ניתן להקטיר עליו 11,000. אז מה אומר רבי יהודה על כך? היו צריכים לקדש את הרצפה, רצפת העזרה. אנחנו פירטנו את החשבון לפי רבי יהודה, ומוקדם יותר הזכרנו את החשבון לפי רבי יוסי, ולפי רבי יוסי לא היה צורך לקדש את הרצפה, כי לפי רבי יוסי המקום המערכה שהיה אצל משה היה רק עמה אחת מול גודל המערכה של שלמה 20-400, אז הוא היה 400 פעם של משה, ואם של משה 1,000 עולות ושל שלמה 400,000, אז לפי רבי יוסי לא היה צורך לקדש את הרצפה. עכשיו רבי יהודה הגיע לשיטתו דרך, הוא מסתמך הגזירה שווה שראינו בברייתא, רבוע רבוע. הגמרא שואלת פה, לפי רבי יוסי מה עם הגזירה השווה? ורבי יוסי כי גמר גזירה שווה, אותו רבוע רבוע בגובה הוא דגמיר, ולא מהרבוע שבספר יחזקאל, אלא מהמילה רבוע שכתוב במזבח הפנימי. תתניה, ושלוש אמות קומתו, זה של המזבח, מה שמתואר במזבח הנחושת. דברים ככתבם, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, נאמר כאן במזבח הנחושת של משה רבוע. אנחנו קראנו את הפסוק הזה מקודם, בשמות חבזיים פסוק א', ושמה נקרא עוד פעם, הוא מופיע בשוליים למעלה, ועשית את המזבח עצי שיטים 500 אורך ו-500 רוחב, רבוע יהיה המזבח ו-300 כמותו. אז בפסוק הזה נמצא רבוע. נמשיך בגמרא, ונאמר להלן בשמות פרק למד זין פסוק כ"ה במזבח הזהב רבוע, מה להלן גובהו, שמה מזבח הזהב היה בגובה 200, והגובה הזה פי שניים כאורכו, שהיה עמה אחת. אף כאן במזבח הנחושת פי שניים כאורכו. אז אם אורך המזבח של משה היה 500, וזה כמובן רבי יוסי לשיטתו סך הכל 500, הגובה אמור להיות 10. אמר לי רבי יהודה, רבי יהודה שטוען שהגובה היה רק 300, יש פה סוגריים שנדלג עליהם של המדפיס. רבי יהודה אומר, אפשר כהן לשיטתך שהגובה היה 10, אפשר כהן עומד על גבי המזבח ועבודה בידו וכל העם רואים אותו מבחוץ, הרי המזבח כזה גבוה, זה לא צנוע לבצע עבודות בית המקדש לעיני כולם. זה לא מין איזו תערוכה או ספורט שכולם היו אמורים לצפות עליו. אמר לו רבי יוסי, ולא כבר נאמר רבי יוסי שאומר שהמזבח היה באמת גבוה, אין בעיה מבחינת הטענה שלך, ולא כבר נאמר ואת כלי החציר ואת מסך פתח שער החציר אשר על המשכן ועל המזבח סביב. מה המשכן 10? אף מזבח 10. ואומר כלאים 15, אנחנו ממשיכים לדף סמך עמוד א', אמה אל הכתף. אז יש כאן בינתיים השוואה בין גובה המזבח וגובה המשכן. המשכן הקרשים היו בגובה 10, גם המזבח. עכשיו אנחנו אומרים לפי רבי יוסי 10, ובנוסף היו כלאים 15 אמה אל הכתף. רש"י שורה ראשונה, אמר הכתף אצל השער, וכסבר בגובה כאמר, שאותם 15 אמות היה מידה של גובה, והוא עדין לכל החצר. אז אז היה כיסוי או מערכת של כלאים, וילונות, שהיוו את את חצר המשכן, את הגבולות של חצר המשכן, על ידי אותם כלאים, אותם וילונות בגובה 15 אמה, אז זה הסתיר את את הכהן שהיה עומד על המזבח, שהיה סך הכל רק 10 אמות גובה. ומה תלמוד לומר וקומה 5 אמות? בשמות פרק כ"ז פסוק י"ח אנחנו הבאנו את הפסוק בשוליים. כתוב אורך החצר 100 באמה ורוחב 50 ב-50 וקומה 5 אמות, 6 מזר משזר ואדוניהם נחושת. עכשיו אמרת עכשיו שגובה הקלעים היו 15 אמה. הגמרא שואלת, אז מה עם הפסוק וקומה 5 אמות? מה המשמעות של 5 אמות? תשובה, משפת מזבח ולמעלה, גובה המזבח הגיע עד 10 אמות, אותם כלים המשיכו עוד 5 אמות מעל ראש המזבח. ומה תמוד לומר ו3 אמות קומתו? תשובה, שגם זה מופיע בשמות פרק כ"ז, משפת סובב ולמעלה. אז יש כאן כמה וכמה אזכורים של גובה, ואנחנו מתרצים ומסברים לכל אחד שייך למין מדידה אחרת. אז אמרנו קומה 5 אמות זה משפת המזבח ולמעלה, מה שכתוב ו3 אמות קומתו זה המדידה משפת סובב ולמעלה. רש"י אומר משפת סובב ולמעלה עד מקום הקרנות, ולמטה אימנו 6 אמות וגובה הקרן אמה. ורב יהודה, כי גמיר גזירה שווה, אותו גזירה שווה שהזכרנו כבר ליל, הגזירה שווה רבועה רבועה, ורוחבה הוא דגמיר לה, שמודדים את את ראש המזבח באמצע. ואז רב יהודה הגיע למסקנה שלו שמה שכתוב בפסוק 5 אמות רוחב ו5 אמות 500 אורך ו5 אמות רוחב וגבי מזבח של משה, זה בעצם הופך את ראש המזבח של משה להיות 10 אמות על 10 אמות, כמו שראינו המדידה בספר יחזקאל. ולרב יהודה כמתחזי כהן, לפי רב יהודה שהמזבח היה גובה 3 אמות על פי השיטה של בעניין הגובה, לרב יהודה דברים ככתבם, היה אפשר לראות מבחוץ את הכהן בעבודתו. לפי רב יהודה הקלעים שהזכרנו היו רק 5 אמות גובה, כך רש"י מפרש. ולרב יהודה נהנה מדברים ככתבם, וזה מנמיך את המזבח להיות רק 3 אמות. הקה מתחזי כהן דהגובה 3 וקלעים אינן אלא 5. לפי רבי יוסי כבר הסברנו את ה5 אמות גובה של הקלעים, זה מראש המזבח ולמעלה עד סופן, עד 15 אמות. אבל לפי רבי יהודה גובה הקלעים 5, והוא עצמו 3 אמות, נמצא ראשו למעלה מן הקלעים. אז שוב פעם נקרא את הגמרא, ולרבי יהודה כה מתחזי כהן. תשובה, נהי דכהן מתחזי, עבודה דבידו לא מתחזי. נכון, הכהן הגיע עד נגיד גובה 3 אמות, הקלעים היו יותר גבוהים, היו 5 אמות. הכהן עצמו, נכון, הוא גובה שלוש אמות, והוא עומד על המזבח בגובה שלוש אמות, אז הוא עומד בגובה שש אמות, הקלעים רק חמש אמות. אבל זה היה מספיק להסתיר מעיני אלו שעוברים מבחוץ, מבחוץ למשכן, היה מסתיר את העבודה פיזית של הכהן. נכון, ראשו מתבצבץ למעלה מהקלעים, אבל העבודה שבידו היה עדיין מתחת לאותו גובה. גובה חמש היה מספיק להסתיר את העבודה שבידו. ממשיך הגמרא, בשלמה לרב יהודה שמזבח של שלמה היה רק פי 11 גדול משל משה, היינו דכתיב קידש, כפי שהסברנו לאורך כל הסוגיה, שהיה צורך להקדיש, לקדש את הרצפה. אלא לרב יוסי, מהי קידש? תשובה, שוב פעם, הפסוק במלאכים א' פרק ח' פסוק סמך ד', ראינו את הפסוק ליעל בסוף נון ת' עמוד א', שם כתוב ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר. מה היה צורך לקידוש לפי רבי יוסי? הרי המזבח של שלמה היה פי 400 משל משה. אז התשובה היא להעמיד במזבח. ורשי מסביר, יש לנו כוכבית ברשי ממול, יש ומשני קדשו לשם עזרה, להעמיד בו מזבח אבנים. כאילו הקידוש הוא כדי שזה הופך את העזרה ראוי להחזיק בה את המזבח. בשלמה לרב יוסי, שאומר שמזבח של משה היה גדול הרבה משל משה, היינו דכתיב קטן על המזבח של משה, הוא היה קטן. אלא לרב יהודה, מהי קטן? לפי רב יהודה, שהוא אמר שקידשו כל הרצפה, וגם המזבח של שלמה היה קטן. לפי רב יהודה, רק נזכיר את החשבונות, על שמשה היה מספיק אלף עולות, של שלמה שהיה פי 11 בגודל של משה, לא יותר מ-11 אלף עולות, אז גם שלמה היה קטן לעבודת חנוכת המזבח. אז מה פירוש המילה קטן? אחי כמר, קטן, אחי כמר, מזבח אבנים שעשה שלמה תחת מזבח הנחושת, קטן הווה. שבאמת המילה קטן לא ישירות שייך למזבח של משה, אלא הוא תיאור של מזבח שעשה שלמה עצמו, היה קטן מלהכיל את כל 22 אלף עולות שהעלו ביום חנוכת המזבח. במאי פליגי, היה לנו מחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי איך לגמור, איך נבין את הגזרה שווה. לפי רב יוסי, הגזרה שווה רבוע רבוע זה לימד העניין של גובה. הוא למד את זה ממזבח הזהב. רב יהודה השתמש בגזרה שווה רבוע רבוע מיחזקאל, ללמד על מידות הרוחב. אז מה שורש המחלוקת? מור סבר, רב יהודה, דנין חוץ מחוץ. הגזרה שווה אמור מחבר דברים שהיו בעזרה. המזבח של נחושת נלמד מזה שבספר יחזקאל, שגם כן מדבר על המזבח שהיה בחוץ, היה עומד בעזרה. ואין דנין חוץ מפנים. פנים הכוונה למזבח הזהב. ומור סבר, רב יוסי, מדנין כלי מכלי, המזבח הנחושת שעשה משה היה כלי, וזה דנים מהמזבח הזהב שגם כן היה כלי, ואין דנים כלי מבניין. המזבח שבספר חזקאל הוא לא כלי, הוא היה בניין אבנים. אז מאחר שהם לא דומים בתיאור הזה, בהגדרה הזאת, אז אין מקום לדון לפי רב יוסי, דינים של מזבח הנחושת ממה שכתוב בספר יחזקאל. אמר רבה, מודה רב יהודה בדמים. עכשיו הנקודה הזאת בעצם מקשיר אותנו למה שראינו בסוף דף נוטט עמוד א', ואנחנו גם הזכרנו שם שהדבר התבהר כאן בדף סמך עמוד א'. אני מתכוון לגמרה בסוף דף נוטט עמוד ב', ארבע שורות מהסוף, שכתוב החנמי מודה רב בדמים. מהי רב יהודה? מה זה רב יהודה מודה בדמים? והנה רבה אומר, מודה רב יהודה בדמים, שלמרות שהרצפה מקודשת, זה היה רק להקטעת אמורים ולא לזריקת דמים. זריקת הדם חייב מזבח. תתניה רב יהודה אומר, כוס אחד היה ממלא מדם התערובת. מדובר פה במקור שראינו לא מעט פעמים בעבר, אם נשפך דם מאחד הכהנים שקיבלו דם של קורבן הפסח, והיו הרבה הרבה קורבנות פסח בי"ד ניסן, אז מה היה קורה אם נשפך דם אחד, כוס אחד, היה ממלא מדם התערובת שהצטבר על הרצפה, ושופכו על גבי מזבח, שאם ישפך דמו של אחד מהם, נמצא זה מכשירו. מה שהוא עושה עכשיו, אוסף מדם הרצפה, זה יתקן או זה יכשיר את הקורבן פסח ההוא שנשפך דמו. והיא סרקא דאיתך סבר רב יהודה, כולה עזרה מקדשה, כוונה לזריקת דם, הייתה וידה למצוותי. ברגע שזה נשפך מאותו כלי אלום והגיע לרצפה, והרצפה אם יש לה קדושת מזבח, אז הנה קימו מצוות שפיכת דם של פסח. אז מה הם עושים עכשיו? אז זו הוכחה שרצפת עזרה לא הוקדשה לשם מתן דמים, לכן היה צורך לאסוף את הדם ולשפוך אותו על המזבח. אחרת זה מיותר, התעבידה למצוותי. אחרת, אם תגדירו את הרצפה כמקום הראוי לשפיכת דמים של קורבן, כבר נעשה המצווה. הגמרא דוחה. יכול להיות שהרצפה כן ראויה למתן דמים של קורבנות, ודילמה משום דקסבר שפיכה מכוח הדם בעינן. סך הכל מה קרה במקור? במקור שראינו בו אדם נשפך ממילא בלי כוח אדם ששפך אותו בכוונה על הרצפה. אבל אם נניח אדם שפך את הדם בכוונה על הרצפה כדי לצאת חובת מתן דם, זה היה טוב, זה מספיק, כי הרצפה מקודשת גם אפילו במתן דמים. הגמרא דוחה, אם כן נשקלה ונשפך לאדוכתי, אם באמת הרצפה הוקדשה גם למתן דמים, למה לטרוח להגיע למזבח? אפשר לשפוך אותו על המקום, על הרצפה. אז מזה שצריכים להגיע למזבח, סימן שהרצפה לא הוקדשה לשם מתן דמים. הגמרא שוב פעם דוחה את זה, ודילמה, יכול להיות שהרצפה כן הוקדשה לשם מתן דמים, אז למה במקור כתוב ושופכו אגבי מזבח? משום דבעין המצווה מן המובחר. המצווה המובחרת היא לתת לשפוך את הדם על המזבח, אבל זה לא בא להפוק את האפשרות לקיים שפיכת דמים לפי רב יהודה ישירות על הרצפה. אז מכאן, מהמסע ומתן פה, אין הוכחה ממה שכתוב במקור לטענתו של רבה שמודה רב יהודה בדמים שהרצפה לא ראויה. ייתכן, כפי שאמרנו, שהרצפה כן ראויה, ומה שהוזכר במקור לשפוך אותו על המזבח זה כדי לקיים מצווה מן המובחר. עד כאן שיעורנו להיום.